שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך?
בסדר גמור. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על גיל המעבר ושיטות טבעיות להתמודד עם השינויים בגוף.
בקרוב אצלי.
אתה עוד צעיר, זה בסדר. הכל יחסי. ולטובת הנושא אנחנו שמחים לארח את טליה עמית. היי טליה.
אהלן אהלן, ואמרת בקרוב אצלי. יש גם גיל מעבר לגברים.
46, אני בטוח.
יש לך עוד זמן.
כן? אוקיי. כן. טוב לשמוע.
נציג את טליה, היא נטורופתית, הרבליסטית קלינית, מדקרת סינית, וגם מאבחנת ומטפלת באמצעות רפואת תדרים. היא מלווה נשים להקלה וטיפול בתסמיני גיל המעבר, ומובילה לאיזון הורמונלי ומטאבולי. נכון? דייקתי?
אמת.
נשמע מעניין מאוד.
כן, שלום לכם, איזה כיף להתארח פה אצלכם בפודקאסט הכל כך חשוב וכל כך חשוב שאתם עושים בשביל הבריאות שלנו.
תודה רבה.
תודה.
וזה הרבה מאוד טייטלים מה שהצגתי, אז אני אשמח להבין איך הגעת לעסוק ולהתחיל בעולמות האלו.
וואו, אז אני התחלתי לעסוק בזה לפני כ-15 שנה, בעקבות איזה בעיה שעברתי, הלכתי לרפואה הסינית, וכמו איזה מתי קסם, הכל התחיל להסתדר. ואז אמרתי, אין מצב שאני לא מבינה מה קורה פה, והתחלתי ללמוד. למדתי, אני עדיין לומדת, אני כל יום לומדת, למדתי נטורופתיה והרבליזם, ודיקור סיני, ומאסטר רייקי, וטטה הילינג, ועוד ועוד ועוד. ועשיתי שינוי, עשיתי שינוי באמצע חיים. אני בת 53 היום, זאת השליחות שלי, לעזור לאנשים. להיות בריאים, ללא תלות בתרופות, להיות בריאים בגוף, בנפש, כבוד גדול.
ואפלה ואפלה, אנחנו גם בפרק 53.
וואלה.
חוגגים ביחד.
כן, אני עוד קצת, עוד קצת, כן.
אז את מדברת על סינרגיה בעצם בין רפואה סינית, נטורופתיה, ורפואת תדרים. איך זה בעצם
כן,
נראה?
מה שבעצם אני עושה, אני מסתכלת על המטופל, מטופלת שלי, בראייה הוליסטית. אני לא מסתכלת רק על הבעיה שיש לה, אלא מה גורם לבעיה, ולפעמים זה מכלול גורמים. ושם אני מטפלת, והטיפול הוא טיפול רחב. הוא גם ברמה הנטורופתית, הביוכימית, אני עושה לה תשאול, בודקת לה את בדיקות הדם, עוזרת לה ככה לכוון את התוספי תזונה שמתאימים לה, צמחי מרפא שיכולים לעזור לבעיה שלה, גם יש את הרפואה הסינית, כל האיזון האנרגטי, חיזוק הצ'י, לא ניכנס פה למושגים, וגם את הרפואת התדרים, שזה הרפואה העתידית, שמבוססת על פיזיקה קוונטית, שבעצם אני יכולה להבחן אותה בצורה יותר מדויקת, להבין אילו איברים, מערכות, מה יצא מאיזון, וגם בעזרת התדרים אני יכולה להחזיר אותם לאיזון. ואם אנחנו מדברים היום על גיל המעבר...
בואי נתחיל קודם כל, מה זה גיל המעבר? מה קורה לגוף בגיל הזה?
אז ככה, גיל המעבר זה תהליך טבעי שקורה לכל אישה. עם השנים, השחלות שלנו מתחילות לייצר פחות אסטרוגן, פחות פרוגסטרון, הרזרבה שהחלתית שלנו מתחילה לרדת, וכתוצאה מהירידה הזו, אז של האסטרוגן בעיקר, מתחילות להופיע לנו כל מיני תופעות בגוף. ולתקופה הזו אנחנו קוראים, התקופה שמתחיל הירידה של האסטרוגן, קצת ככה אנחנו מתחילים לראות איזה תופעות לוואי, זה נקראת בשפה המקצועית פרמנופאוזה, ובתקופה שאנחנו מתחילות ככה כבר לחוות תסמינים, אנחנו קוראים לזה פרימנופאוזה, והמנופאוזה היא בעצם התקופה שבה נפסק לנו המחזור החודשי, ואנחנו שנה ללא וסת, וזה כבר המנופאוזה, ויש את הפוסט-מנופאוזה, שאנחנו לא ניגע בזה היום, שזה מה שקורה אחרי השנה הזו, שנפסקת לנו הווסת. אז כמו שאמרתי, זה תהליך טבעי, ולצערי הוא לא מספיק מדובר. כן מתחילים לשמוע עליו יותר היום, ולדבר עליו יותר היום, וגם אני יצא לי לדבר עליו בכל מיני פורומים, אבל נשים עדיין מתביישות, לא משתפות, אין מספיק ידע, ידע מאוד מבולבל, ואני כאן באמת חשוב לי לעשות סדר בדברים, ויותר חשוב לי לפשט אותם.
אני מניח שיש גם בושה סביב הגיל הזה, כי גם הוא מכונה גיל הבלוט, נכון? יש לזה עוד שמות.
גיל הבלוט זה שם מאוד ארכאי וכל כך, אתה יודע, בטבע זה לא כולם, רוב החיות סיימו ללדת וסיימו את תפקידם, זהו, אני כאישה סיימתי ללדת, אני כבר יותר תפקיד, אני יכולה למות. אבל זה לא ככה, אנחנו היום עם הרפואה המתקדמת, נשים ממשיכות לחיות עוד 30, 40, אפילו 50 שנה, אחרי המנופאוזה שלהם, יש לנו עוד תקופת חיים מאוד ארוכה. ולכן התחילו להתייחס לגיל הזה. ואני רואה דווקא את התקופה הזו כתקופה של פריחה, של לבלוב, של השתנות. כי סיימנו פרק אחד בחיים של להביא ילדים, לגדל אותם, סטרס, לרוץ אחריהם. ואנחנו עכשיו יותר פנויות לעצמנו. והשינויים הם לאו דווקא שינויים רעים, הם שינויים שיכולים גם לקדם אותנו לדברים אחרים. ואם נסתכל ככה במבט מאוד כולל, אנחנו רואים שהרבה נשים בתקופת השנות ה-50 לחייהם עושות הרבה שינויים. משנות קריירה, מוצאות תחביבים, יש כאלה שמחליפות בן בת זוג. באמת, יש איזו הבנה שאנחנו באמצע החיים ועוד הרבה הרבה לפנינו.
יש היום בדיקות שיודעות להגיד באיזה שלב האישה נמצאת, אם יש ירידה באסטרוגן, מה כן היום מקובל לעשות כדי להתכונן לגיל?
אז ככה, יש, בהחלט יש בדיקות דם שאנחנו יכולים לבדוק את רמת ההורמונים, אבל לא תמיד זה מדויק, זה מאוד תלוי באיזה יום בחודש אנחנו עושים את הבדיקה הזו, וזה משתנה מיום ליום, ואני כנטורופתית, מאוד מאוד פשוט לי לזהות את זה, אני פשוט מדברת עם המטופלת שלי, ברגע שאני מבינה מה התסמינים שלה ומחברת את זה לגיל, אני מבינה, ומה קורה עם המחזור החודשי שלה, אני מבינה באיזה שלב היא נמצאת. פשוט צריך לדבר, צריך לשאול, לעשות אנמנזה, תשאול נכון, ולא חייבים לרוץ לעשות את הבדיקות דם ההורמונליות. זה כן יכול לעזור, אבל עוד פעם צריך לעשות אותם ביום מסוים בחודש, ולנתח אותם בצורה מאוד מקצועית, אז לא... לא חייב.
יש המלצות סותרות ברשת לגבי תזונה, קיטו, מותאמת סוג דם וכאלה. אז איך אישה בגיל הזה יודעת מה נכון לה?
בדרך כלל, המנופאוזה, שאלת אותי מה קורה, מה זה התגובת גיל המעבר, אמרנו שיש ירידה בייצור הורמונים נשיים, וגם בייצור הורמון גברי, הטסטוסטרון, שדווקא הוא עולה. האסטרוגן שלנו יורד והטסטוסטרון עולה, וכל השינויים ההורמונליים האלה גורמים לנו למגוון סימפטומים. הסימפטומים משתנים מאישה לאישה, גם במגוון שלהם, גם בתדירות שלהם, גם בחומרה שלהם. ואני רוצה רגע להרגיע, לא כל הנשים יחוו את הסימפטומים של גיל המעבר, ולא כל אחת תגיע לסימפטומים במופע מרהיב של כאבים, מכאובים, גלי חום. כל אחד זה מאוד, אצל כל אחד זה מאוד מאוד שונה. עכשיו, מה הם בעצם הסימפטומים שאנחנו מדברים עליהם? אז הרוב באמת חובות גלי חום, הזעות, כתרות באמצע לילה, ממש רטובות, הזעות, ירידה בחשק המיני, יובש בכל הריריות, מתחילות כל מיני בעיות של שלפוחית השתן, אם זה דלקות בדרכי השתן, בריחת שתן, כאבים, כאבים במפרקים, כאבים בשרירים, כאבים בעצמות, דיברנו על יובש, אז באמת גם יובש באור, יובש בשיער, ויש באמת עוד סימפטומים, רשימה ארוכה של סימפטומים שהאישה מרגישה. עכשיו, אפשר לטפל בכל ואפשר לאזן. ומה שחשוב לי לומר, כמו שאנחנו מתכוננות, נשים יקרות, אנחנו מתכוננות להיריון, ככה צריך להתכונן לתקופה הזו, להתכונן לגיל המעבר. וככל שאישה תהיה מודעת, ככה את מתקרבת לגיל 40, את מבינה שהמחזור שלך ילך וישתנה, את מבינה שהאסטרוגן שלך ירד, ילך וירד בגוף, הולכים להיות שינויים הורמונליים, אפשר להתכונן. וצריך להתכונן לזה בכמה מישורים, אם זה בתזונה, אם זה בפעילות גופנית שאנחנו עושות, אם זה בשינה, באורח חיים, ואנחנו ניגע עכשיו בכל דבר. אז בואו נתחיל דווקא מהתזונה. התזונה לא סתם אמר היפוקרטס והרמב״ם, יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך. המזון יכול לעשות אותנו בריאות, וגם יכול לעשות אותנו מאוד חולות. וברגע שאנחנו כבר מגיעות לגיל 40, אנחנו לא יכולות לאכול מה שאכלנו קודם. צריך להיות מאוד מאוד מודעות לזה, למה אנחנו מכניסות לפה.
דווקא גיל 40?
מעל גיל 40 באמת מתחילה הירידה, אנחנו מרגישות יותר את הירידה באסטרוגן, ולראה מכך יותר קשה להיגנס להיריון מעל גיל 40, זה דבר שזה לא אפשרי, זה בהחלט אפשרי, אבל לא סתם, כי אנחנו הולכות והביציות שלנו מזדקנות. אז דבר ראשון, חשוב לאכול מספיק חלבון. ככל שאנחנו יותר מתבגרות, זה גם אצל הגברים, אנחנו מאבדים מסת שריר. עכשיו, מסת שריר היא מאוד מאוד חשובה, אם זה לחילוף החומרים, ואפילו גם לעזרה בייצור הורמונים, ובשיווי משקל, וגם במראה הגוף. ואני שמה לב בקליניקה שנשים לא אוכלות מספיק חלבון. אם אנחנו לוקחים כלל אצבע מאוד מאוד גס, אישה צריכה לאכול מינימום 1 גרם חלבון לכל משקל גוף, אפילו 1.2. זאת אומרת שאם אני לוקחת אישה ששוקלת 70 קילוגרם, היא צריכה לאכול מינימום 70 גרם חלבון, ואם היא גם מתאמנת ועושה פעילות ככה, פעילות של משקולות, מרימה משקולות, היא צריכה להגיע גם ל-1.6 גרם חלבון ו-2 גרם חלבון. אז כן חשוב לדאוג לאכול חלבון בכל ארוחה. וחייבים לפזר את החלבון במהלך היום, ולאכול רק סלט עם קצת חינה, זה כבר לא ארוחה שאת יכולה לאכול. את צריכה לחשוב על הביצים, על הבשר, על הדגים, על הטופו, על הקטניות, איך את מכניסה את זה לתזונה שלך, וזה כבר עושה גם את השינוי, גם בתהליך, אם את רוצה גם להרזות, אז יותר קל להרזות לנו שאנחנו צורכות יותר חלבון. דבר נוסף זה לאכול מזונות שיש בהם פיטואסטרוגנים. מה הכוונה?
מה זה פיטואסטרוגנים?
אסטרוגן זה מה שיש לנו, אמרנו, זה הורמון שיש לנו בגוף, שהוא בעצם, ברגע שאנחנו מתחילות לאבד ממנו בגיל המעבר, מתחילות כל התופעות לוואי שציינתי, אבל יש מזונות שיש בהם פיטואסטרוגנים טבעיים, למשל כמו מוצרי סויה למיניהם, מיסו, טמפה, בקוסמת יש, בירקות ירוקים יש, בברוקולי, זאת אומרת, בפשטן. מאוד מאוד פשוט, תאכלו 2 כפות פשטן ליום, אתם כבר מוסיפות לכם גם סיבים תזונתיים וגם פיטואסטרוגנים. ואז הקולטנים בגוף, שהם כבר לא מקבלים אסטרוגנים בצורה טבעית, יכולים לקבל את זה מהמזונות. עכשיו, מה שעוד חשוב לי לומר, שנכון שהשחלות מפסיקות לייצר את האסטרוגן, אבל האסטרוגן הזה יכול להיווצר במערכות אחרות בגוף. הוא נוצר קצת בשומן ובשרירים ובעצמות ובבלוטת האדרנל, שגם על זה אני אדבר עוד מעט. אז הגוף שלנו ימשיך לייצר אסטרוגן בצורה פחותה ובצורה גם טבעית אחרת.
שאלה לגבי התזונה, אז כן. את ממליצה על תזונה אורגנית? או נגיד בשר ללא אנטיביוטיקה או דברים כאלו, כי גם שם יש כל מיני דברים שמזריקים לבעלי חיים.
נכון, אז כן, אני בהחלט ממליצה על בשר ממרעה חופשי ועל עופות ללא אנטיביוטיקה, ותזונה אורגנית כמה שניתן. אנחנו במדינת ישראל, לצערי, אין לנו תקנים האירופאים לכמות הריסוס שיש לנו בירקות ופפירות שלנו, ואם אני מסתכלת גם על ספציפית לגיל המעבר, כל הנושא הזה של השיבוש ההורמונלי, החיצוני שיש לנו, גם משפיע, גם ככה אנחנו משובשות הורמונלית מבפנים, ונוסיף לזה גם חיצוני. חיצוני, אם אני מדברת על הריסוסים, אם אני מדברת על האנטיביוטיקות, אם אני מדברת על כל הנושא הזה של, על פלסטיק, על שאנחנו, למשל אני אהבתי מהבית את כל הקרש חיתוך מפלסטיק, כל הקופסאות מפלסטיק. אנחנו יודעים שכל המיקרופלסטיק הזה נכנס לנו לזרם הדם וגורם לנו לשיבושים הורמונליים. כל התכשירי...
מתארי אוויר.
בדיוק, מתארי אוויר.
המבשמים הסינתטיים, שזה באבקות כביסה, בפסמים.
נכון, וגם פסמים ומוצרי קוסמטיקה. אז כן, לעבור כמה, לאט לאט לא צריך בבת אחת, כמה שיותר טבעים, זה דאודורנטים. אז כל האלומיניום, כל הדברים האלה בסופו של דבר נכנסים לנו למחזור הדם. יש היום את הטרנד הזה גם מאוד של כל המבשמי חדרים וקריות, וזה כל כך לא בריא, בנות, כאילו אתם מבשמות את הקריד, אולי זה מאוד מאוד סקסי, זה לא טוב.
על זה לא שמענו? שמעת על הטרנד הזה?
מבשם קרית, לא.
כן, כן, יש כאלה מבשמי קרית, וריחות מאוד נעימים, מאוד, אבל בואו, זה לא ריחות טבעיים.
משבש הורמונים.
כן, שימו, תדליקו מבער קטן עם שמן אתרי, תפוז שעושה ריח טוב, לבנדר שמרגיע, עדיף מכל המרססים למיניהם. לגבי התזונה עוד, אז כמובן צריך להוריד סוכרים ולהוריד דברים מעובדים. ואלכוהול, גם מגיע הגיל שנשים לא יכולות לשתות אלכוהול מכמה סיבות. דבר ראשון, בגיל המעבר, אחת התופעות באמת שיש אותה שהיא הכי נפוצה, זה כל הנושא הזה של גלי החום, והזעות, והדופק לב המהיר. אז אלכוהול רק יכול לעורר את זה. בנוסף, יש מחקר שגם אני נדהמתי לגלות, שמחקר שמופיע גם באתר של האגודה למלחמה בסרטן, שנשים שצרכו כוס אלכוהול ליום, העלו את הסיכון לסרטן השד בין 7-10%, שזה נתון, וואו, אני הייתי בשוק. והרבה מאיתנו אוהבות לשבת בערב, במרפסת, עם כוס יין ולהירגע מהיום. אז אני ממליצה להחליף את זה לכוס חליטה, חליטה של צמחים, הרבה יותר כיף, הרבה יותר טעים וגם יותר בריא. מים, דבר מאוד פשוט, בסיסי. שאני מתשלת, מטופלת, נשים לא שותות. הן חושבות שאת שותה מים? כן, אני שותה כמה כוסות ביום. אני לא מדברת על הקיצון שלא שותות בכלל. יש נשים ששותות 4 כוסות מים, והן חושבות שהן, וואו, הן מה זה בסדר? לא, 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 לא.
שזה ליטר הולכת, בערך, לא?
כן, אם אני הולכת על כלל אצבע, אז זה 30 מיליליטר לכל גרם גוף. שוב, אם אני שוקלת 70 קילוגרם, אז מומלץ לשתות 2.1 ליטר מים ליום.
מה לגבי קפה?
קפה, אני מאוד אוהבת קפה. צריך להבין שקפה הוא גם מייבש. אז על כל כוס קפה, את צריכה לשתות 2 כוסות מים, וגם איזה קפה את שותה, גם זה חשוב. זאת, חשוב שיהיה קפה שהוא מפולים, שנטחן, לא בתוך איזה קפסולות של פלסטיק, גם דיברנו על הפלסטיק, לא משהו שהוא מעובד באפקה, לא כל הנטול קופאין, אז אל תשתי קפה. תשתי, קחי לך, תעשי לך כוס קקאו, אם את כל כך רוצה, הרי לפעמים הקפה הוא לא באמת לצורך הקפה, הוא לצורך הפאוזה, הרגשה, ההפסקה.
הפן.
קחי לך כוס קקאו, קקאו, אבקת קקאו, שהיא רואו, שהיא אורגנית, עם קצת מים, איזה חלב צמחי כלשהו, ותהני. אני חייבת לציין שהקפה של 4:00, החלפתי באמת לכוס קקאו כזה, אני מוסיפה לזה עוד דווקא של כל מיני סופר פוד, שיש בה מקה, נדבר על המקה, היא גם שורש סופר פוד שמאוד מתאים לנשים בגיל המעבר.
יש לך קטעים באינסטגרם של זה, נכון?
נכון, יש לי גם באינסטגרם.
אפשר לעקוב.
כן. אז קפה זה טוב, אני לא נגד קפה, אבל במינונים הנכונים.
את יכולה לשתף מה את עושה היום כדי לשמור על איזון?
אז שאלת אותי איך הגעתי למקצוע, אז אמרתי לך שהגעתי למקצוע כהתנסות אישית שעברתי, אבל למה דווקא אני מטפלת בנשים בגיל המעבר? כי אמרתי לכם, אני אוטוטו בת 53, ואני הצלחתי לאזן את עצמי הורמונלית לחלוטין, בזכות אורח חיים נכון, בזכות תזונה נכונה, וזה גם, אני מוקפת בנשים בגילאים שהן בגיל המעבר, ואני פשוט שומעת וחובה, אם זה חברות, אם זה מטופלות, שכל אחת חובה את זה בצורה אחרת, ובאמת יש לי הרבה ניסיון קליני בטיפול, מנשים האלה. אז דבר ראשון, אני דואגת להזין את הגוף שלי במים. אני לא, אין משקות ממותקים, אין דייטים למיניהם, מים, ופעם ביום, אני אפילו ככה, שבא לי להתפנק או שאני מרגישה מיובשת, אני שותה מי קוקוס. מי קוקוס הם מאוד מרווים, גם את הסביבה הבין תאית שלנו, שהיא מאוד חשובה, כי לפעמים אנחנו שותות מים, ואנחנו לא ממש סופגות את המים. אז למשל, אם אני גם מרגישה שאני מיובשת, אני לוקחת קצת מלח. אם זה מלח הימלאיה, או מלח אטלנטי, שמה קצת במים ושותה.
חשוב שהמים יהיה טמפרטורת החדר לספיגה, או שזה קשר?
לא יודעת, לא. כל אחת, העיקר שתשתי, תשתה.
אוקיי.
כן, אני אוהבת לשתות מים בטמפרטורת החדר, אני לא אוהבת מים קרים שישר ככה יקבצו לי את האיברים, אבל יש נשים שמאוד קשה להם לשתות. באמת, קשה להם לשתות מים, אז אם מים קרים זה מה שאת רוצה, זה מה שטוב לך, אז תשתי מים קרים. אז אני שותה, אני מתחילה כל בוקר עם 2 כוסות מים, לא פחות, 2 כוסות מים. אני מחלקת, כמו שאמרתי, את החלבון במהלך היום. התזונה צריכה להיות מאוד מאוד מגוונת. אנחנו צריכים, בעצם הגיוון הוא גם בסוגים של החלבונים והפחמימות והשומנים, שכמובן חשוב להקפיד שיהיו שומנים כמו שומנים טובים, כמו שמן זית, אבוקדו, שמן קוקוס, אם אנחנו מדברים על פחממות, אז שיהיו פחממות מלאות, פחממות שהן, למשל, לכל לחם, אז לא לחם לבן, לחם מלא, שיבולת שואל.
יש מזון ספציפי דווקא שצריך להימנע ממנו, מעבר לתעשייתי והמהיר?
עוד פעם, זה הכל תלוי לפי הסימפטומים גם. זאת אומרת, אם יש לך גלי חום, אז קפה לא יתאים לך, אלכוהול לא יתאים לך, מזונות שמחממים, ממריצים, ג'ינג'ר, חריף, לא מתאים. אם אין לך את זה, אז זה בסדר.
אני רוצה לדבר גם על תופעה שיש הרבה באינסטגרם מטפלים, מטפלות, שנותנים כל מיני טיפים על צמחי מרפא, על תוספי תזונה. מה דעתך על העולם הזה?
אז אני כנטורופטית והרבליסטית, אני בהחלט, אני מטפלת גם בתוספי תזונה ובצמחי מרפא, ונתחיל עם הצמחי מרפא. כמו שדיברנו על מאכלים שהם פיטואסטרוגנים, שהם יכולים לקלט על הקולטנים של האסטרוגן, ולעזור לגוף לספק לו אסטרוגן, ככה יש צמחים. יש את הכהוש השחור, ויש את הווייטקס, שיח אברהם, ויש את האנג'ליקה הסינית. זאת אומרת, יש, ובטת
הדבר. זה הכל בחנויות טבע? כי אני פעם ראשונה שומע על הצמחים,
לא, זה לא, כי הרבה פעמים נשים באמת רואות איזה, מי שמדברת על שיח אברהם, או על כהוש השחור, והיא הולכת וקונה. אבל מתי לקחת, ובאיזה מינון, ואולי זה לא מתאים לך, והשאלה אם את לוקחת הורמונים, כי אם את לוקחת הורמונים, אז אין לך מה לקחת צמחי מרפא, שיש בהם, שהם מחכים את פעולת האסטרוגן. אז כן, ואני מאוד אוהבת גם סינרגיה בין צמחים, אז אני מאוד אוהבת פורמולות, שיש בהם גם וגם וגם, וגם למשל צמחים אדפטוגנים, שהם יותר מחזקים ומאזנים, או מחזקים מערכת חיסון, אז אני ממש אוהבת לבנות פורמולה שהיא מתאימה, עוד פעם, לאישה, למצב שלה, לסימפטומים שלה. לגבי תוספי תזונה, אז גם אמרתי שצריך להתכונן לגיל הזה, אנחנו צריכות להתכונן, אז דיברנו על תזונה, שאת לא יכולה לאכול מה שאכלת קודם. אותו דבר גם תוספים, יש תוספים שהם מבחינתי חובה לקחת, במיוחד שאנחנו נכנסות לתקופה הזו של הפרימנופאוזה. למשל, ויטמין D. אנחנו אמנם חיים בארץ שטופת שמש, אבל אני באמת רואה את רוב בדיקות הדם שאני רואה לאנשים חסר ויטמין D. ויטמין D מאוד חשוב גם לבריאות העצם. בתקופה, ברגע שיש לנו ירידה באסטרוגן, מתחיל לנו בעיות של בריחת עצם, האוסטרופורוזיס, ואנחנו צריכות לתסף בסידן, בויטמין D ובויטמין K, כי הסידן שאנחנו מתספות, הוא לא יודע שהוא צריך להיכנס לעצם, הרבה פעמים הוא שוקע בעורקים, ואז זה כבר מסוכן. אז כן, למשל, לקחת ויטמין D וויטמין K ביחד, להפנות את הסידן יותר לעצמות. מגנזיום, דיברנו על הריסוסים, התזונה שלנו, האדמה שלנו דלה במגנזיום, המים שלנו מותפלים, אין לנו מגנזיום. המגנזיום זה מינרל שחשוב לכל כך הרבה פעולות בגוף שלנו, בין היתר לבריאות הלב, להתכווצות שרירים, לעצירות. אז מבחינתי, מגנזיום גם חובה לתאסף. ויטמיני B, קומפלקס ויטמין B. ויטמיני B הם תומכים גם במערכת העצבים שלנו, גם בחידוש תאים, רקמות, הם כל כך חשובים בבריאות השיער, בריאות האור, הם כל כך חשובים גם לכל כך הרבה תהליכים, אז זה באמת חשוב לשים לב גם בבדיקות דם מה קורה עם ה-B12, ואני תמיד אוהבת לצרף ל-B12 שיש בדרך כלל, ה-B12 בבדיקות דם, הסקאלה שלו היא מאוד מאוד גבוהה, אני לא רוצה לראות אותו לא בהתחלה ולא בשליש הראשון, מבחינתי לראות אותו באמצע ומעלה. אז כן, לתאסף, אפשר לתאסף בקומפלקס B, אפילו לא לקחת, זאת אומרת, אפשר, צריך פשוט לתת לכל אחד, להתאים לכל אחד את מה שמתאים לה. ונוסף, כל הנושא הזה של נוגדי חמצון, משתחררים לנו הרבה רדיקלים חופשיים בגוף. נוגדי חמצון הכי טובים הם פירות וירקות. הם פיטוכימיקלים, הם בית המרקחת הפרטי שלנו, פירות וירקות. ובאמת צריך לאכול גם בגיל, במיוחד בגיל הזה, הרבה הרבה פירות, ירקות, מגוונים. לצערי, שוב, אנחנו לא אוכלות מספיק, וגם מה שאנחנו אוכלות, הם לא תמיד הירקות שלנו והפירות לא עשירים במינרלים ובויטמינים שהם אמורים להיות עשירים בהם. אז לפעמים צריך לתאסף בכל מיני נוגדי חמצון. עוד ככה טיפ לגבי תזונה, כי אנחנו מדברים על תזונה, ושוב פעם אני כל הזמן מסתובבת סביב התזונה, תה ירוק, כל כך פשוט, חליטה של תה ירוק, לשתות כשלוש כוסות ביום, זה נוגד חמצון מאוד מאוד עוצמתי, ואפשר לשתות אותו ככה בשקט, והוא טעים.
זה לא מייבש אבל?
תה ירוק לא מייבש, לא אמור לייבש. אולי אתה אומר את זה בגלל שיש בזה קופאין, אבל הרמת קופאין שלו היא מאוד נמוכה, ואם אנחנו לוקחים את זה בחליטה, זה עוד יותר טוב. הוא לא אמור, הוא ממש, הוא נוגד חמצון מאוד מאוד חזק. ועוד טיפ לנשים שסובלות מגלי חום, גדלו לכם במרפסת עציץ של מרווה. כמה עלים של מרווה יכולים מאוד להקל על תסמינים של גלי חום?
ראינו לא מעט מחקרים על החיידקים הפרוביוטיים, ועל חשיבותם בעצם. מה את יכולה להרחיב בנושא?
הלית לי פה להנחתה, זה במקרה גם הייתה עבודת הגמר שלי בלימודי הנטורופתיה, על כל הנושא הזה של המיקרוביום. בעצם אנחנו יודעים שהגוף שלנו מורכב מחיידקים. אם אני לא טועה, 2 קילוגרם חיידקים יש לנו בגוף, חיידקים טובים, הפרוביוטים, והחיידקים הפחות טובים. ברגע שהחיידקים הטובים, הפרוביוטים, הם חזקים והם עובדים איך שצריך, הם נמצאים במעי, במיוחד במעי הגס, אז אנחנו בריאים. הם מכרים למערכת חיסון, שהיא תהיה תקינה, למצב רוח, יש קשר הרי בין המעי למוח, ואומרים שהמוח המעי הוא המוח השני שלנו, לא, הוא בעצם המוח הראשון, כי ברגע ש... יש לנו בעיה שם עם בעיות מעיים ועם האיזון של המיקרוביום, אז יש לנו גם בעיות אחרות של, שקשורות לערפול מוחי ובצב רוח ירוד ודיכאון. אז ממש, ממש רואים קשר בין החיידקים הטובים שלנו לבריאות הכללית. איך זה מתקשר לנו לנשים בפרמנופאוזה שלהם? יש מחקרים ממש ממש מהשנים האחרונות, שמראים שיש קבוצה של חיידקים פרוביוטיים, שהם עוזרים בעצם לאזן את האסטרוגן בגוף. מה הכוונה? אז ברגע שמפרקים אסטרוגן, האסטרוגן אמור לצאת דרך המעי הגס. והחיידקים האלה בעצם עוזרים לאסטרוגן, במקום לצאת דרך המעי הגס, להחזיר אותו למחזור הדם. זאת אומרת, לספק לנו אסטרוגן בגוף. בנוסף, גם גילו שהחיידקים פרוביוטיים אחראים גם על החשק המיני שלנו. אמרנו שיש קשר בין המעיים למוח, וזה פשוט החשק המיני גם, אנחנו יודעים שהוא נוצר במוח. אז הם אחראים לכל ההפרשת דופמין, סרטונין, אציטילחולין, ועוזר גם לחשק המיני. איך אנחנו עוזרים לחיידקים האלה לצמוח, לסגסג, להיות חזקים? שוב פעם תזונה. אז מבחינת מה לצרוך, זה לצרוך מזונות שהם פרוביוטיים, למשל מזונות מוצסים, כמו כרוף מוצס, קימצ'י, מלפפון חמוץ, עצסה במלח, או מזונות פרוביוטיים.
ומומלץ להכין את זה בבית, כי מה שקונים בסופרים, זה עובר פיסטור, וזה מאבד את הפרוביוטיקה.
נכון, וגם לא תמיד, כן. סוכר וחומץ, וכן, להכין בבית זה כל כך פשוט, גם על זה יש לי סרטון, אפשר להיכנס, סרטון על הכרוף הכבוש. ויוגורט, כפיר. מיסו זה גם, זה סויה מוצסת. אני חושבת שיש פה מישהו שלא אוהב מרק מיסו, זה כל כך טעים וזה פשוט להכנה. ויש, צריך לדאוג גם שהחיידקים הפרוביוטיים יתיישבו על משהו, אז הם צריכים להתיישב על, על, על מצע של, שנקראת פרוביוטיקה, שמאוד חשוב גם לא רק המזונות הפרוביוטיים, אלא מה היה המצע שלהם. אז זה כמובן הרבה ירקות, וסיבים תזונתיים, דיברנו על חלבון, שאנחנו צריכים 1.2 מינימום גרם חלבון לפי משקל גוף אפילו יותר, אנחנו צריכים לאכול כ-25 גרם, 30 גרם סיבים תזונתיים ליום, שאנחנו מקבלים אותם מדגנים מלאים, מירקות, מפירות, אז לסיבים תזונתיים, בצל, שום, תפוח ירוק, מאוד מאוד חשוב, וגם היום מדברים גם על פוסט-ביוטיקה, אבל זה כבר נושא אחר. אז באמת, הנושא הזה של החשיבות של הפרוביוטיקה, היא מאוד חשובה לבריאות הכללית בכלל. עכשיו, עוד משהו שגם קורה בגיל המעבר, מלבד זה שיש לנו ירידה באסטרוגן, אנחנו גם מזדקנות, בצורה טבעית אנחנו מזדקנות, אז מתחילות כל מיני בעיות אחרות גם, שלא תמיד תלויות בירידה של האסטרוגן. אם אנחנו רואים כל מיני מחלות קרדיו-וסקולריות, לחץ דם, סכרת, קולסטרול, שחלק מהם, והמחלות האלה דרך אגב גם נגרמות בגלל ירידת אסטרוגן. ברגע שיש לנו ירידת אסטרוגן, מה שקורה בגוף, כמעט כל תא, כל רקמה, יש לה קולטן לאסטרוגן. וברגע שהגוף לא מקבל אסטרוגן בתאים השונים, מתחילים כל מיני בעיות, כמו למשל בעיות לבביות. הרי נשים, היינו תמיד מוגנות, אז זה אזור של הגברים, זה לא נגע בנו הנושא של התקפי לב. ופתאום רואים נשים שמגיעות לפרמנפאוזה שלהם, למנפאוזה שלהם, או לפוסט-מנפאוזה, ויש להם התקפי לב, בעיות לב. וזה לא קורה, זה לא קורה סתם, זה קורה גם בגלל ירידת האסטרוגן. עלייה בקולסטרול, בלחץ דם, בסוכר. אז עוד יותר חשוב גם לטפל וגם לשנות את אורח החיים. מה שדיברנו על זה, אם זה תזונה, פעילות גופנית ושינה, זה מאוד חשוב. ואתם רוצים שנדבר על פעילות גופנית, כי מבחינתי...
אפשר, כן, אבל קודם כל רציתי לשאול אם הטיפולים האלה גורמים גם למראה צעיר עם הזמן? לנשים, כי בסוף, לדעתי, נראה לי, זה מה שהכי קריטי לאישה בגיל המעבר, שהיא רוצה לשמור על מראה צעיר. בגלל זה יש את כל הטיפולים הקוסמטיים ותוספים הורמונליים, סינתטיים, כי רוצים לשמור על מראה צעיר. אז שאלה אם באמת, ותוך כמה זמן אפשר להגיע למראה צעיר, אם אני עושה טיפול טבעי כזה.
תראה, אם אני מסתכלת בקליניקה, מה שהכי מעניין נשים, זה המשקל שלהם. המשקל שלהם, דבר ראשון, משקל, אחר כך קמטים, אחר כך... ובאמת אנחנו רואים שינויים במשקל, עם ירידת האסטרוגן ועלייה של טסטוסטרון, אז השמנה משתנה. יש כל מיני טיפולי יופי, יש כל מיני טיפולים חיצוניים, אבל אני אומרת שהיופי מגיע מבפנים. וברגע שאישה תאכל נכון, תשתה מים, תישן איך שצריך, תפחית סטרס, אני לא יודעת מה זה, יש סקאלה של לראות צעירה, היא תרגיש טוב, היא גם תראה טוב. ברגע שאישה לא ישנה בלילה, היא מאשנת, היא עייפה, היא עצבנית, לא משנה איזה טיפולים היא תעשה, לא משנה איזה הוקוס פוקוס יעשו לה, היא לא באמת יכולה לראות טוב. אין לי איזה נוסחת קסם, שאם תשימי את השמן בורז' על הפנים, ותשתי ככה מים וזה, אז את תראי צעירה מגילך, זה מכלול של דברים. זה מכלול של דברים, וצריך לגעת בכל.
אם היית יכולה לשים פתק על כל מקרר של אישה בת 40 פלוס, כדי להזכיר לה לשמור על עצמה. מה היית רושמת?
מים. באמת, זה כל כך, כל כך פשוט וכל כך משנה. מים, חלבון, ירקות. אני חושבת ששלושת הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. חלבון, ירקות ומים, תתחילי עם הבסיס הזה.
סך הכל פשוט.
מאוד פשוט, זה מה שאני אומרת. אנחנו אפשר כל כך לפשט את ה... את הריפוי הטבעי, לא צריך גם צעדים לפעמים כל כך גדולים. למשל שינה. יש פה ככה הביצה והתרנגולת, כי מה שקורה ברגע שיש לנו, אנחנו מתבגרות, ויש לנו ירידה של האסטרוגן, אנחנו גם פחות ישנות טוב בלילה. עכשיו, גם ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו ירידה בייצור המלטונין. מלטונין זה הורמון, הורמון השינה. וזה ידוע, ככל שמתבגרים, אז יש ירידה בייצור שלו, ואנחנו ישנים פחות טוב, ויותר מזה, יש הורמון שהוא הורמון מעורר, שהרבה פעמים נשים אומרות לי, הלכתי לישון ב-10, נרדמתי, ישנתי מה זה חזק, וקמתי ב-2 בלילה, זהו, נפתחו לעיניים, לא יכולה יותר למשיך לישון. זה לא קורה סתם, יש איזה הורמון שהוא גורם לנו להירנות, וגם ככל שאנחנו מתבגרים. עכשיו, שינה זה דבר מאוד חשוב, כי אם אנחנו לא נשען טוב, למחרת אנחנו נהיה עצבניות, עייפות, מדוכאות, נרצה כל היום רק פחממות וסוכרים, וקפה כדי להתעורר, ואנחנו לא נאכל, נכון? ושוב פעם זה מעגל כזה שאנחנו שוב לא נשען טוב, כי יכול להיות שנשתה את הקפה לפני השינה, והסוכרים גם גורמים לנו להרבה בלגן בגוף, לתנגודת אינסולין, שגם על זה אפשר לדבר פרק שלם. אז מה עושים? כדי לישון טוב צריך להתחיל עם הבוקר. דבר ראשון בבוקר לקחת ויטמין D. הויטמין D יעזור לייצור המלטונין בלילה. לא, אני מעדיפה לקחת ויטמין D, דבר ראשון שהוא כבר מגיע בפאזה שומנית, כדי שויטמין D הוא מסוג הויטמינים שצריכים שומן כדי לספק טוב. יש לנו את הויטמינים A, D, E ו-K, שהם צריכים פאזה שומנית, מאכל מסוים, שהוא יותר שומני כדי לספק דוב פתאים, ככה השומן מכניס אותם לאן שצריך. אז עדיף ויטמין D, עדיף לא על קיבה ריקה, לאכול את זה עם ארוחת בוקר, ואם אתה לוקח כבר ויטמין D שהוא מגיע עם איזה פאזה שומנית, אז הספיגה שלו היא יותר טובה. אז ויטמין D לא לוקחים בערב, לוקחים בבוקר, כי הוא אמור לעזור לייצור המלטונין, שגם ככה יורד לנו בלילה. אז דבר שני זה ויטמין D. דבר שני, זה לצאת לשמש כל בוקר, ולא משנה כמה אנחנו ממהרות לעבודה או לא יודעת לאן, לצאת לרבע שעה, 20 דקות, לשמש, עם ידיים חשופות, בלי כל מיני מקדמי הגנה. שוב פעם דיברנו על, על חומרים רעילים שנכנסים למחזור הדם. לא צריך בשביל רבע שעה 20 דקות, השמש היא לא האויב, בואו תתחילו להבין, השמש היא לא האויב, השמש אנחנו צריכים אותה. אז לצאת לשמש, גם לספוג את, את הוויטמין D יותר טוב, גם להרגיל את הגוף שלנו למחזורי אור וחושך, יצור מלטונין תקין. אז זה מתחיל בבוקר, תזונה נכונה, להפסיק עם הקפה כמה שיותר מוקדם, יש כאלה שאומרות לי, אני שותה קפה גם בתשע, זה לא משפיע עליי. נכון, את יכולה לשתות קפה בתשע וללכת לישון, ואת תירדמי והכל בסדר, השאלה אם השינה שלך תהיה איכותית, וכמה פעמים קורה שאנחנו הולכים לישון, ואנחנו ישנים 7, 8, 9 שעות, ואנחנו קמים עייפים, אנחנו קמים עייפים, זה לא קורה סתם, השינה שלנו היא לא שינה איכותית, זה לסגל היגיינת שינה, היגיינת שינה זה להפסיק עם המסכים בשלב מסוימים מאיתנו, לא עד השנייה האחרונה שהוא הולך לישון, לא גולל בטלפון, כל המסכים הכחולים למיניהם, זה פוגע באיכות השינה, טמפרטורה נכונה של החדר, שמן לוונדר, מאוד עוזר להירגע, מספיק לקנות אחת לאכול בטבע, לקנות שמן לוונדר איכותי, לטפטף טיפה על הרקות, על הידיים, להריח, לעשות מדיטציה קטנה, ללכת לישון, ולהיות קנאים, קנאיות, סליחה, לאיכות השינה, לזמן השינה שלנו, להיות קנאיות לזמן השינה שלנו. היום מבחינתי, אם אתה אומר עוד משהו על המקרר, זה שינה, שינה זה דבר קדוש, אין כזה דבר לראות לעשות בין של סדרות בלילה, לישון, לדאוג לישון לפחות 7 שעות בלילה, פחות מזה זה לא טוב, שינה איכותית, שינה טובה עוזרת לריפוי של מחלות, לחיזוק הגוף, כי עוד פעם זה דבר גורר דבר, זה vicious cycle נוראי, כי עוד פעם אנחנו לא ישנות, אנחנו לא אוכלות טוב, מתחילות לפתח כל מיני מחלות מטבוליות וככה והלאה והלאה והלאה, אז לעצור את כדור השלג הזה. יש כמובן צמחים טבעיים שהם משרי שינה, כמו למשל ולריאן, אפשר לעשות חליטה, חליטה טבעית של עלי פסיפלורה, של קמומיל, מליסה, מאוד מרגיע, מאותת ככה למוח להירגע ולישון טוב. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לנו להקפיד בתקופה הזו של המנפאוזה, של הפרמנפאוזה שלנו, זה כל הנושא של הפעילות הגופנית. בנות, אם את עכשיו לא עשיתם פעילות גופנית, זה הזמן להתחיל. זאת אומרת, אין זמן יותר מתאים מעכשיו. ואם את עכשיו עשיתם פעילות גופנית, שהיא למשל ריצה, שזה דבר מאוד כיף, אני בעבר ראיתי רצה, הריצה כנראה כבר לא תתאים לך. כן.
דיברנו על זה באחד הפרקים בעבר, שיש, אם אתה לא, הגוף לא מוכן לזה, לא ערוך לזה, אז זה יכול לעשות רק נזק, ולעשות ספורט שאוהבים, משהו שכיף לי לעשות.
ואני אסביר לכם למה גם. וכדי להסביר למה, אני דווקא הולכת צעד אחד אחורה, ומדברת על בלוטת האדרנל. בלוטת האדרנל, זה בעצם בולם הזעזועים של הגוף שלנו, זה שתי בלוטות קטנות שיושבות לנו ככה על הכליות, והם בעצם, בלוטת האדרנל מפרישה הורמונים, למשל כמו קורטיזול, ברגע שאנחנו, יש לנו איזה מצב דחק, איזה סטרס, אז אנחנו ישר מפרישה קורטיזול, אדרנלין, או כל הורמונים מאזנת את מאזן ההורמונים בגוף. ברגע שאנחנו בסטרס, ולצערי, ואז השביל לאוקטובר, אנחנו כל הזמן בסטרס, תחשבו שכל הזמן מופרשים לנו לגוף, הורמוני לחץ, קורטיזול ואדרנלין. עכשיו בעבר, שהיינו במערות, היינו רואים אריה, אז הגוף היה עוצר, מפריש את ההורמונים האלה, ואז הבן אדם היה יכול או לברוח, או לקפוא, או להילחם. F, F, F. המצב שלנו היום, שאנחנו כל הזמן ב-F, F, F, אנחנו כל הזמן בלחימה, בבריחה, בקופאים, וברגע שאין לנו את ה, את ה, ברגע שמופרש לנו קורטיזול מהאדרנל, לא מופרשים לנו הורמונים אחרים. ההורמונים אחרים בגוף לא מופרשים נכון, כמו האינסולין למשל, או ההורמונים הנשיים שדיברנו עליהם, האסטרוגן, זה לא מופרש טוב, לא מופרש נכון. מה קורה בריצה? במיוחד נשים שלא היו ממש רגילות לרוץ, או רצות, אבל לא איזה עצניות מקצועיות. ברגע שאנחנו רצים, מופרש לנו קורטיזול בגוף ואדרנלין, וזה גם מה שגורם לנו לכל התחושת האי הזו אחרי הריצה. אנחנו לא צריכות את בגיל המעבר, אנחנו לא צריכות עוד הורמוני סטרס, יש לנו מספיק הורמוני סטרס מזה בגוף, וההורמונים האלה, הסימן שהם נגרים לנו בגוף, זה הבטן, זה נוצר לנו השומן הבצני. עכשיו, השומן הבצני נוצר משתי סיבות, גם בגלל הורמוני הסטרס שמשתחררים ונגרים בבטן, וגם ברגע שיש לנו פחות אסטרוגן, השומן שעובר מהיריחיים והישמן עובר לבטן, כי יש לנו יותר טטוסטרון, ואנחנו הופכות להיות יותר דומות לגברים מהבחינה הזו, ואנחנו רואים באמת שהשומן הגברי יותר מתרכז בבטן.
בדיוק מה שבאתי לשאול אם זה קשור.
כן, לא לרוץ, כן לעשות פעילות אירובית מתונה, ומה שחשוב זה להרים משקולות, אנחנו צריכות לחזק את מסת העצם, עוזר למנוע בריחת סידן, ולפתח את השריר שלנו שדיברנו עליו, אז מאוד מאוד חשוב, גם אם אתם לא אוהבות, פעמיים בשבוע לפחות, להרים משקולות.
מה דעתך על כל הטיפולים הקונבנציונליים בעולמות האלה?
אוקיי, אז אני חייבת להגיד, נכון שאני נטורופטית ומדקרת סינית, אני לא נגד הורמונים. אני חושבת שהיום ההורמונים החדשים, הם יכולים פשוט להציל את האישה, אני תכף אסביר למה, ולעזור לה. אבל לפני זה, כן צריך לנסות לפתור את הבעיות שיש בדרכים טבעיות, דרך תזונה, דרך ספורט, דרך תוספים, דרך צמחים, דרך דיקור, וגם מאוד חשוב לומר שנגיד עכשיו יש לך את הבעיות האלה ואת הולכת ולוקחת מדבקות של הורמונים או כדור. את בעצם שמה פלסטר על משהו שהוא, על בעיה. כי אם את תמשיכי לא לאכול נכון, לא לעשות ספורט, להיות בסטרס, לא לישון, סביר להניח אז אולי האסטרוגן קצת יתאזן לך, אבל את לא תפטרי באמת את הבעיה, והמטרה שלנו זה להגיע לגיל 70 ו-80 ו-90, בבריאות מיטבית, ללא מחלות, ללא כדורים, את לא רוצה ללכת כל חודש לקופת חולים ולסחוב את החסקית של תרופות. אז גם אם את מחליטה לקחת את הטיפול ההורמונלי, חשוב ללכת ולטפל ולאזן את המצב הבריאותי שלך ולהיות בריאה, להיות חזקה. זה הזמן, זה את מתכוננת עכשיו לגיל השלישי. עכשיו, ברגע שאישה חובה גלי חום, דפיקות לב, הזעות, זה מראה שיש בעיה. ולכן, אם אישה לא מצליחה לפתור את זה בדרכים טבעיות, אז כן, היא צריכה ללכת לרופא, רופאה מומחית, ולראות איך אפשר לעזור לה בצורה אחרת. אז מאוד מאוד חשוב לי לומר את זה, לנסות לטפל בצורה טבעית, לא הולך, הבעיות הן קשות, אסור להתעלם, גלי חום אי אפשר להתעלם מזה. יחד עם זאת, לא להזניח את הבסיס. תזונה, שינה, פעילות גופנית, אורח חיים בריא.
אנחנו בכלל חושבים שצריך להתחיל קודם כל בבריאות טבעית, בריפוי טבעי ואחרי זה.
ברור. אם אין ברירה, אז אין ברירה. זה מה שחשוב לי להגיד את המסר. זה לא שאני נגד, אבל צריך להיות מאוד קשובים. כל אחת צריכה להיות קשובה לעצמה, לבעיות שלה, להיסטוריה הרפואית שלה, לגנטיקה שלה, וללכת למטפל המתאים.
תודה רבה על כל המידע.
היה מעניין.
ויש לנו, בסיום, אנחנו תמיד שואלים שאלות את GPT, שאלות שקשורות לנושא, ומאמתים את זה מול האורח, לשאול, לבדוק אם ה-AI צודק.
אז מה נשאל אותו היום?
נשאל את GPT, תן לי כמה טיפים, איך אני יכול להכין את הגוף לגיל המעבר, לנשים וגברים. בואו נראה.
נשים,
רק לנשים.
כן, גברים אנחנו בכזה מופע אחר.
סבבה, אני ארשום לעצמי, לגבר אסור לעצבן את האישה בעיקרון.
עצם העובדה שהוא שם ותומך ומבין ומכיל, הוא כבר עושה את שלו.
אחלה טיפ.
אוקיי, אז הוא נתן לנו פה 7 טיפים. אחד זה להתחיל לחשוב על גיל המעבר כבר בסביבות גיל 40. כי גיל המעבר כאמור לא נוחת ביום אחד. 2, להפסיק לפחד משינויים הורמונליים ולהכין את הגוף לקראתם, כמו ירידה באסטרוגן, לא רק משפיעה על הווסת, אלא גם על הלב, על העצמות, על האור, וצריך להתכונן לכך. לעבור לתזונה אנטי-דלקתית שמורידה עומס מהגוף. יותר ירקות ירוקים, שומנים טובים, פחות סוכר.
הוא הקשיב לנו לפרק.
בואו, תמשיך, מעניין. אני רוצה לראות איפה הוא מוסיף לי.
מספר 4, להכיר את הכוח של פיטו-אסטרוגנים.
פיטו-אסטרוגנים.
מאכלים כמו טופו, פולי סויה, פשטן, סומסום, ששוחחנו על כך ודיברנו. לאזן את בלוטת האדרנל. היא לוקחת על עצמה חלק מהעבודה שהשחלות מעטות ולכן זה מאוד מאוד חשוב. לבדוק חוסרים תזונתיים ולהשלים חכם. ויטמין D, ברזל, B12, מגנזיום, אבץ, דיברנו על זה. וטיפ מספר 7, לפתח שגרת תנועה ולא בשביל לרדת במשקל, בין אם זה הליכה, יוגה, פילאטיס או כוח. כל פעילות שבעצם משמרת את מסת השריר. מה דעתך?
הוא חכם ה-GPT שלכם.
יכול להצליח.
ממש, כן. פעם הבא תביא אותו במקומי.
אבל עדיין חשוב את הטיפול האישי, את המעבר לבדיקות דם, את התשאול שעושים המטופלים, כמו שלא לוקחים טיפים של רפואה.
דוקטור גוגל.
כן, חשוב לי באמת לומר שכל אישה היא עולם ומלואו, ולכל אחד יש את התסמינים שלה, ואת ההיסטוריה שלה, ואת האורח חיים שלה, והטיפול פה צריך להיות טיפול אישי. ולכן אני ממש ממליצה ללכת לאיש מקצוע.
נכון, כמו שציינו גם במהלך הפרק, יש הרבה המלצות שמסתובבות ברשת, וחלקם אי אפשר לדעת, לכל אחד מת עובד משהו אחר, נכון. וצריך את הליווי האישי פה, ומעקב, ועם איש מקצוע, מנוסה. תודה רבה, טליה, שהגעת.
תודה לכם, איזה כיף, כבוד גדול.
מידע מעניין בכלל.
נשאיר בתיאור הפרק קישור לחשבונות של טליה ברשתות החברתיות, וגם היא מופיעה אצלנו בגרין ניוז מומחים, יש לה גם תכנים שמה שלה, ומוזמנים לעקוב, בכיף.